עם סיומה של האקציה הגדולה בגטו ורשה, הבין מילייקובסקי כי הסוף קרב. כעת היה עליו לסיים ולערוך את המחקר המדעי שנערך בגטו ורשה על השפעת הרעב על גוף האדם, לכתוב לו מבוא ולהבריח את המחקר אל מחוץ לגטו. מי האיש שהיה פטריוט פולני ויחד עם זאת ציוני? התאהב בארץ ישראל אבל בחר לחזור לפולין, והשאיר לעולם מחקר חשוב על השפעת הרעב על גוף האדם.
היי, אני מיטל ריבק, וזה פרק בפודקאסט לא נשכח, של מוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה, ורדיו קול הנגב, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר. הסדרה עוסקת בדמויות מגטו ורשה, לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. בפרק הזה נתמקד בסיפורו של דוקטור ישראל מיליקובסקי, דמות מרכזית בקהילה היהודית בוורשה, רופא, איש ציבור, פובליציסט, שעמד בראש מחלקת רפואה ותברואה ביודנרט של גטו ורשה. מיליקובסקי נולד ב-17 ביולי 1887 למשפחת סוחרים בעיירה קרבו. בסוף המאה ה-19 היגרה המשפחה לוורשה. ישראל, אחיו ואחותו רכשו השכלה גבוהה. הוא למד רפואה באוניברסיטת וורשה. ב-1912 הוא התחתן עם בלה סובלסקי, וב-1913 נולדה ביתם היחידה, ינינה. דוקטור נעמי מנוחין, היסטוריונית וחוקרת שואה, מספרת.
ב-1914 ישראל למעשה מסיים את לימודי הרפואה שלו כשהוא כבר נשוי ואב לבת, בת שנה, והשמחה גדולה. פורצת מלחמת העולם הראשונה ב-1914, והוא מגויס לצבא הצאר כרופא צבאי, אבל תוך בערך כחודש וחצי הוא נופל בשבי הגרמני ונמצא בשבי עד 1917. ולאחר מכן, עם ההסכמים בין גרמניה לרוסיה, הוא משתחרר מהשבי, חוזר לצבא הצאר, וכשקמה פולין העצמאית, כפטריוט פולני, הוא מתגייס לצבא הפולני. ולמעשה, קרוב לעשר שנים, הוא נמצא במסגרות צבאיות. ב-1923 הוא משתחרר מהצבא, חוזר הביתה, אל אשתו וביתו, וצריך להתחיל הכל מההתחלה. ואז מתחילה למעשה מסכת חיים מרתקת, הוא צריך להתפרנס, והוא הולך להתמחות בבית החולים היהודי צ'יסטה, שהיה בית חולים מודרני ומקום שהרבה מאוד רופאים נשאו אליו עיניים.
לאורך השנים פרסם מיליקובסקי מאמרים בעיתונות הציונית והמקצועית, מהם ניתן ללמוד על הבעיות שהעסיקו את הקהילה היהודית, את האינטליגנציה היהודית ואותו עצמו. מיליקובסקי היה פטריוט פולני ויהודי גאה, אשר שאף לשוויון זכויות מלא במדינה הפולנית, אך יחד עם זאת, היה חבר בתנועה הציונית ונציג מטעמה בקהילה היהודית.
יש לו עמדות לגבי הציונות, לגבי בחירות בפולין, לגבי מומרים בפולין, לגבי מעמד הרופא היהודי, והוא כותב על כל הדברים האלה. במקביל, ב-1923, כמה שנים קודם לכן, קם בוורשה ארגון הרופאים היהודי בפולין, היות ורופאים יהודים לא יכלו להתקבל לארגון הרופאים הפולנים, והם מקימים לעצמם ארגון משלהם. הוא חובר לארגון הזה, הארגון נקרא זדל הרפה, חובר לארגון ותוך זמן קצר הוא הופך להיות אחד מראשיו, ובשנות ה-30 עומד בראש הארגון הזה.
ב-23 באפריל 1936 נפתח בתל אביב הקונגרס העולמי הראשון של הרופאים היהודים. הקונגרס דן במעמדם של הרופאים היהודים בארץ ישראל ובעולם כולו. בעיקר באירופה. מיליקובסקי השתתף בקונגרס כנציג ארגון הרופאים היהודים בפולין, והוא השאיר לנו המון כתיבה מהנסיעה לארץ ישראל. הנסיעה אפשרה לו לבחון מקרוב את הדעות שלו על הציונות. הוא טייל בארץ, התרשם מהנוף והיופי, פגש את תושביה, השתתף בפגישות, ולקח חלק פעיל בקונגרס. הוא כתב בעיקר על ארץ ישראל, ועל הרגשות שלו כלפיה.
מחשבותיי עפו אל החלל. אל פסגות הערים, הרי ארץ ישראל, שוכן עליהם הסוד מלא החשאיות של נצחיות מאובנת, מרחפת מעליהם הרוח המיסטית של דורות ועולמות. אתה עומד לפניהם, כמו מקום מקודש אתה עומד ומתפלא על היופי העל ארצי, השמימי שלהם, והרגש נדחק ומשתוקק למילה מתאימה, אבל שתוק. אתה האדם הקטן, התפלא ושתוק.
במהלך הסיורים בארץ ישראל הגיעו הרופאים למושבה הצפונית יסוד המעלה. שם אירח אותם רופא המושבה. על חופי ביצת החולה סיפר הרופא שהוא וילדיו היו חולים במלאריה, אבל הוא סירב לעזוב את היישוב, למרות המחיר האישי הגבוה. הערכים המוסריים רפואיים של הרופא התאימו עם הערכים של מיליקובסקי, כי השתקפות מראה. הנה הוא, אדם שחי בביצה המטאפורית של האנטישמיות המתחזקת בפולין של אותן שנים, עומד על שפת ביצת החולה, מצוי בין שתי ביצות, וברור לו שחובה עליו לא לנטוש את קהילתו ולשוב לפולין. מיליקובסקי, כבכיר ביודנראט בגטו ורשה, היה רוצה בכך. הוא היה יכול להשתמש בקשרים האישיים והמקצועיים שלו כדי להציל את חייו, אבל כמו אותו רופא מיסוד המעלה, הוא בחר להישאר. לאחר הקונגרס, חזר מיליקובסקי לפולין והמשיך בעבודתו הציבורית. הוא לא מספר לנו למה הוא בוחר לחזור חזרה. אנחנו יכולים רק לנחש. הוא שותל רמזים קטנים במאמרים שלו. עם פרוץ המלחמה, התכנסה ועדה אזרחית יהודית לטפל בבעיות הבוערות. ומעכשיו, יהיה מיליקובסקי אחראי על ריכוז הסיוע הרפואי. כשיהודי ורשה נכנסו אל הגטו, עמד דוקטור מיליקובסקי בראש מחלקת רפואה ותברואה. בריאיון שנתן לארכיון המחתרתי, עונג שבת, הוא מספר על העומס הכבד של תפקידו.
עבודתי המסועפת והמאוד אינטנסיבית בתחום שהופקד בידי, תחום הבריאות והאשפוז בקהילה היהודית בגטו, לוקחת את כל שעות הערנות שלי ולא מותירה בשום זמן פנוי כדי להיפגש עם אנשים ולשמוע את דעותיהם על המצב. אני עומד בראש שירות הבריאות העוסק במאבק במגפות ואחראי על אגף החולים, ובראש האיגוד הרפואי היהודי בגטו, שחברים ביותר מ-800 רופאים.
על מיליקובסקי סיפר שכנו לבניין, אלכסנדר דונאט.
דוקטור מיליקובסקי התגורר בקומה מעלינו. הוא היה איש קטן, בעל חיוך הרמומי. ציוני נלהב ובעל חוש הומור יוצא מן הכלל. הוא לקח ברצינות את עבודתו ונהג לשוחח עמנו עליה. במשך שעות נהג לדבר על המאמצים הבלתי נלאים של המאבק ברעב ובמחלת הטיפוס שפגע אנושות באוכלוסייה היהודית. עוד דיבר על מצבם של הפליטים היהודים שהגיעו לוורשה, שמצבם אף היה קשה יותר. באחד הימים הגיע מיליקובסקי רועד, פניו נפולות כאילו הזדקן. הוא סיפר על מקרה שאירע באחד ממרכזי הפליטים. ילד כבן 8 השתגע מרוב רעב, והחל משתולל וצורח, כי הוא רוצה לגנוב ולשדוד, רוצה לאכול, רוצה להיות גרמני. עוד סיפר כי ילדים רבים במרכזי הפליטים מתים מרעב. מיליקובסקי בכה כשסיפר זאת, ואנו בכינו איתו.
עם הידיעה כבגטו חיים גם רופאים יהודים בעלי שם עולמי, יכול היה מיליקובסקי להוביל את אחד הפרויקטים המבטאים יותר מכל את המחאה היהודית כלפי הגרמנים. מחקר הרעב, הוא רצה שתוצאות הרעב יתועדו, ושהעולם ידע מה חוללו הנאצים ליהודים. בצד הזה ביקש לאפשר ולהמשיך בעבודה המדעית, לאחוז בנורמליות במציאות הלא נורמלית. יכול להיות כי זו הייתה האישיות היוצא דופן שלו. כושר הארגון המצוין ויכולת ביצוע בלתי רגילה. הוא יזם את המחקר, ניהל אותו, ערך וסיכם אותו, ודאג להבריח אותו לידיו של פרופסור ויטולד אורלובסקי. זו התרומה החשובה שהותיר לעולם הרפואה, שביקשה גם להוות אנדרטה לרופאים היהודים שנרצחו.
העבודה על מחקר הרעב החלה בפברואר 1942. הרעב היה המרכיב הראשי בחיי היהודים בין חומות גטו ורשה. הסימפטומים לכך באו לידי ביטוי בהמוני הקבצנים ברחובות הגטו. הגופות המרובות המחוסות בעיתונים שמילאו את הרחובות. הסטטיסטיקה של התמותה בבתי המקלט לפליטים, בבתי המחסה ליתומים, ורשימות בתי החולים על תמותה מטיפוס ושחפת. קבוצת רופאים, בעצמם רעבים, החליטה כי המציאות שבה הם חיים צריכה לשמש נושא לעבודתנו המדעית. מתוך התעלמות מהתנאים האיומים והקשים שלחלוטין לא התאימו למחקר, התמסרו הרופאים בכל כוחם ומסירות רבה למחקר. התנאים לא התאימו למחקר, ואף בתי החולים שמוקמו בדירות הראיות לא התאימו למטרה זו, ומחסור באמצעים טכניים ובציוד רפואי הקשו עליהם בביצוע המחקר. רבים מחברינו הרופאים חשו על בשרם את מצוקת הרעב. למרות כל זאת, המשיכו בעבודתם מבוקר עד ערב, בשקט ובצניעות וללא פרסום. החומר שנאסף בכ-5 חודשים היה מצריך בתנאים רגילים עבודה של שנה. ידענו כי העבודה תיפסק בכל רגע.
ערב האקציה הגדולה בגטו, בה נשלחו אל מותם כ-300,000 יהודים, היה זה מיליקובסקי שקבע את מותו של שותפו לדרך הציבורית עוד מימי האיגודים המקצועיים בוורשה שלפני המלחמה. ראש היודנראט, אדם צ'רניאקוב, לאחר התאבדותו.
העבודה המוגשת כאן אינה גמורה. העבודה הופסקה בפתאומיות ב-22 ביולי 1942. היה זה יום אכזרי בתולדות גטו ורשה. יום הגירוש. החל רצח המוני. גירוש, העברה ורצח. הן מילים נרדפות בהיסטוריה של הגטו. ממדי הזוועה ומידת אכזריותו של גירוש זה יוודאו לעולם רק בעתיד. עלינו לדום, כשתיקת הבתים הריקים ודממת הרחובות השוממים בגטו. בשתיקה זו, נעוץ העומק של איסורנו וכאבנו, שיזעזעו בעתיד את מצפון העולם.
עם סיומה של האקציה הגדולה בגטו ורשה, הביא מיליקובסקי כי הסוף קרב. היה עליו לסיים לערוך את המחקר המדעי שנערך בגטו על השפעת הרעב על גוף האדם, ולהבריח אותו אל מחוץ לגטו. כשישב בדירתו, הוא היה בסערת רגשות.
עינוי של המילים. מעולם לא נתפסתי לרגשות זעם כמו בשעת כתיבת ההקדמה לעבודה זו. הזמן אינו כתיקונו, והעבודה שביצענו נעשתה בתנאים בלתי רגילים, שלא יאמנו. אני נוטל את העת בידי, והמוות הצופה בי מכל עבר חודר לחדרי. הוא נועץ בי את מבטו מבעד לחלונות הריקים של הבתים הנטושים והאבלים, ברחוב הגלמוד, הזרוע שרידים עלובים של רכוש הדוד. קשה להתרכז, אך קשה שבעתיים הסערה המתחוללת בנפשי. אני מחפש מילים מתאימות. איזה עינוי.
בעוד הרחובות השדודים והמוות ניבטים מבעד לחלונו, הוא בחר לספר לעולם מה הוללו הנאצים ליהודי ורשה. הוא ביקש שישאר משהו לאחר מותם.
אנשים נרדפו ברחובות, מהדירות, ממרתפים ומעליות גג. הם נרדפו עם רובים ועם שוט, אלא לא נודע. הם נדחסו לקרונות, ילדים הופרדו מהוריהם, ונשים מבעליהם, מסות של אנשים בלי לחם ומים. אנשים הובלו בכאוס לא אנושי, באי סדר, הזקן והצעיר, הבריא והגוסס. מסע בלי דרך חזרה. דרך זו של השמדה הייתה יעילה יותר מרעב, ובידינו המידע להוכיח זאת. בהיסטוריה של גטו ורשה אפשר להבחין בשתי תקופות. התקופה האחת, זו שנמשכה עד 22 ביולי 1942, והתקופה שלאחר מכן, כל מה שבא לאחר תאריך זה. התקופה הראשונה התאפיינה ברעב, ואילו השנייה במוות מסיבי. לכן, אין זה מפתיע שעם ראשיתה של התקופה השנייה, הופסקה כליל עבודת המחקר על אודות הרעב. בתי החולים והמעבדות נהרסו, והחשוב יותר מכל, הגורם האנושי. החוקרים ואוכלוסיות המחקר נרצחו. העבודה הופסקה, אך לא חוסלה. לאחר האלם הראשון חודשה גם העבודה. התחלנו לערוך ולסדר את הממצאים. זאת העבודה שיוצאת עכשיו לאור. זוהי הסימפוניה הבלתי גמורה, מלאת המשמעות, שנכתבה בידי רופאים יהודים ב-1942.
באקציית ינואר 1943 נתפס מיליקובסקי ונשלח כמו רבים אחרים לכיכר השילוחים. כשירד מהדירה לחצר הבית, הבין כי חברותו ביודנראט לא תגן עליו יותר, והוא התעמת עם הגרמנים וכך אמר.
רוצחים, דמנו יהיה על ראשכם. זוהי הסימפוניה הבלתי גמורה של הרופאים היהודים.
כתב מיליקובסקי וחתם בניב הלטיני.
כי לא כולי אמות. נון אומניס מוריאר.
הוא ביקש לספר לעולם על הזוועות שעשו הנאצים ביהודים, והציב אנדרטה לרופאים היהודים. אולי גם לעצמו. דוקטור מיליקובסקי היה האיש של מילים. כל ציטוט שלו מתאר באופן מדויק את מה שהתרחש בזירות הגטו. ויש מעט אופטימיות למרות התקופה, בכתיבה שלו על הביקור בישראל. לא נדע לעולם למה בחר לחזור לפולין, למרות שיכל להימנע ממוות ולהישאר בארץ ולהתחיל חיים חדשים. אבל אני רוצה להאמין שזה מיטוב ליבו, ושהיה לו אכפת מהיהודים שהיו צריכים אותו בפולין. תחושת השליחות והערכיו המוסריים כרופא, בעיניי הובילו לחזרה שלו לפולין. תודה שהאזנתן והאזנתם לפודקאסט לא נשכח. אני מיטל ריבק, אופיר פיני עורך את הפרק, ובצוות שני ברגר ונסטיה שוסטר. אני רוצה גם להגיד תודה לדוקטור נעמי מנוחין, היסטוריונית וחוקרת שואה, למתן וייץ, שגילם את דוקטור מיליקובסקי, לרון קימלמן על הקריינות, לדוקטור אלה בנתר, ראש מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים במחלקה לתקשורת במכללת ספיר, לידו אריאל, מנהל תחנת הרדיו כל הנגב, לאגר גל עזריאל, ולצוות מוזיאון יד מרדכי משואה לתקומה, שהעניקו את הזכות לצאת ולחקור.